מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ובחול אנחנו היום ביום שמאוד מאוד קשה לשמוע על יותר מ10% מכל ההרוגים ביום אחד, 24 הרוגים ביממה אחת, כשכלל ההרוגים מגיע לשם יעזור שזהו זה 221 מאז שנכנסו באופן קרקעי לעזה, כלומר יותר מ10%, 24 הרוגים ביום אחד, כשמדובר על 108 ימים. זה עם כוונות אלוקיות כאן, אל מי שמבין את השפה שהבורא מדבר. הדבר הזה מעורר חשבון נפש עוד יותר נוקב, וכנראה לא כל כך מפנימים ולא כל כך חודרים הדברים אל עומק הלב, אז יש מכה יותר חזקה, אולי היא תגרום להחזרת הקצב של הלב היהודי אל סדרו האמיתי, לזעוק ולעשות. השבוע ראיתי תופעה שבאמת מישהו הראה לי את הפרטים שלה ויכולתי ללמוד ממנה הרבה. ראיתי משפחות של חטופים שפורצים לאיזשהו חדר באחת הוועדות בכנסת וצורכים את נשמתם החוצה על אנשים שלכאורה לא קשורים בכלל לעניין, אבל אולי הם קשורים באופן עקיף. הם ביקשו שם ממישהו שיאיים בכל מיני פירוקי ממשלות וכולי. המשפחות האלה לא קשה להבין אותם. מדובר באנשים שהבן שלהם בעזה, האמא שלהם בעזה, אבא, אח, והם מרגישים שהוא נמצא שם, מצבו מזעזע, שאותיו ספורים, הוא מתענה שם במקומות חנוקים עם לחם צר ומים לחץ, והוא מרגיש צורך לפעול, והוא מרגיש שאם הוא לא פועל הוא פשוט שותף לרצח, ולכן הוא הולך, המשפחות האלה, ולפחות חלק מהם ודאי בכוונה ממש תאורה בלי אינטרסים פוליטיים מוזרים, אבל ודאי שיש פה להבין את העומק של הרצון מבחינתם ומבחינת כל יהודי, אבל הם ממש קרובים אל החלל והם רצים וצועקים, וככה נראה צעקה. מתפרצים לתוך אנשים משום שלדעתם כביכול המפתח נמצא בידיים של ראש ממשלה, כאילו הוא כל יכול, והרי קשה ללומר מה אני יכול לעשות. הם פרצו למקום הזה ולקחו בשבי, ואני לא כל יכול, איך אני יכול לבוא ולהוציא אותה מעזה? מי אני? מה? אבל הם חושבים שהוא יכול על ידי כל מיני, לפי דעתם, כל מיני הסכמים, כל מיני הסכמי קנייה ודברים שאולי יביאו. אז הם עושים את כל מה שלאל ידם, כמו שכתוב, כדי לפעול עליו, ובאמת צועקים. צועקים ומאבדים את הנימוס, מאבדים את הכלים הנורמטיביים של הבאה ואת הנימוס הבסיסי שיש מול אנשים בדרג מבחינתם שהוא נכבד יותר, ומביעים את הכאב. אמרתי לעצמי, תראה, ככה מרגיש וככה מתנהג בן אדם שקרובו נמצא בסכנה, והוא נדמה לו ש שהכוח נמצא אצל אותו ראש ממשלה או אותו שר או אותו שותף בקואליציה, אז הוא צווח עד עמקי נשמתו, לא לפי שום כללים, ומזיז שולחנות ודוחף. אני חושב לעצמי, אם אנחנו היינו מרגישים כך, שבידינו יש כוח לצעוק אל מי שבאמת יכול, אל בורא העולם שהוא כל יכול, אנחנו הרי מאמינים שהוא עושה ועשה ויעשה לכל המעשים. אנחנו מאמינים שהוא ברא אותנו, ואנחנו חוזרים לכך יום יום, שהוא בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. אז למה אנחנו לא צועקים בעצם מעומק הלב, רק מנסחים או קוראים טקסטים מסוימים? אולי חסר משהו, מפחד להגיד, אבל אולי בעצם לא מאמינים כל כך? אולי באיזושהי פינה סומכים על כוחות צבאיים, על חיילים, על פצצות, על כוחותינו וכדומה. ומה שאנחנו מבחוץ אומרים, בעל מלחמות, אומרים, מזוקת, כמו שאומרים, אומרים, זה מריד את לבבי. אז בעצם אתה כן דתי או לא דתי? אתה חרדי? יש לך חרדה מהבורא באמת? אתה קורא לעצמך חרדי, הציבור החרדי. כה אמר השם אל עם ישראל, החרדים אל דברו. ככה פסוק, זה המקור של המילה חרדים בנביא. החרדים אל דבר השם. איפה החרדה? אני לא רואה חרדה. זה דבר שהוא מעורר סימני שאלה. אדם שנמצא במצב של מצוקה אמיתית, הוא באמת צועק. לא לפי הכללים. אני חושב ששורש הבעיה אולי הוא בדבר אחר, שיש פה תופעה שאולי לא כל כך הייתה במלחמות קודמות, כמו מלחמת יום הכיפורים לפני 50 שנה, או מלחמת ששת הימים שהייתה בתפשין חפזיין. מה השינוי? השינוי הוא שהקרבות כרגע נערכים מחוץ או באזורים שהם בקצות הארץ. למרות שבידיעת השכל, אז יש ידיעה שיש מאות אלפי אנשים שהם גרים במרחק נסיעה של שעה או שעה ורבע או וחצי מבני ברק וירושלים ומודיעין עילית, שהם הוצאו מביתם והיישובים ריקים, כן, ריקים, קריית שמונה, מטולה, כל היישובים שנקראים הגליל העליון, היום שמענו שפר, נפלו טילים, מקום שיש שם כל מיני אנשים שמבלים שם בצימרים והולכים שם, ושם נפלו טילים, עוד יותר רחוק ממירון, 18 קילומטר מהגבול, ממש טילים שעברו מעל צפת אל כיוון שפר. אבל זה לא הגיע אלינו הביתה, זה לא הגיע לעיר שלנו, לא הגיע ליישוב שלנו. המלחמה נערכת ויש תקיפות צבאיות שם במקומות שונים בדרום הארץ ובצפון הארץ, והצבא רובו פועל בחאן יונס, בצפון הרצועה. התרגלו להשתמש בביטויים מרכז הרצועה, דרום הרצועה, רפיח ומקומות שם, אני יודע איפה, בלבנון. אז כביכול הכל נמשך כרגיל. מה שהיה אז במלחמת יום הכיפורים זה שהיו אנשים נכנסים למקלטים גם במרכז הארץ, הייתה הפעלה, סגרו את כל החשמלים בכל אזור המרכז גם כן, שמה יבוא איזה מטוס מצרי ויפציץ מקום שהוא רואה אותו כמואר, יכוון את האמצעים הטכנולוגיים שלו ויזרוק לשם כל מיני פצצות. ההפעלה מוחלטת, סגרו את כל החשמלים, סגרו את כל החלונות ועטפו אותם בכל מיני חוצצים למיניהם. שלא לדבר על מלחמת יום, מלחמת תפשין חפזיין, שנאצר אמר אז נשיא מצרים שהוא יזרוק את כל היהודים לים, 19, היו לא תהיה, רחמנה ליצלן, 19 שנים לשהייה למדינת ישראל, תפשין חפזיין, והיה פה פחד אימים, והכינו בתי קברות ענקיים בפארק הלאומי ברמת גן, שוחות על גבי שוחות. מי מדבר על מלחמת השחרור, שהכינו שוחות על גבי שוחות בזמן שהיטלר שלח את המצבי שלו רומל בשנת תש"ב, וכבר הוא היה עם מאות אלפי חיילים גרמנים בדרום ארץ ישראל באל אל מיין כדי לגמור פה את היישוב שלא היה לו שום נשק. והחיילים אכן, כיוון שלא היה שום נשק, הצעקות היו עד לב השמיים. ורבינו החזוני שמר שמה שהגן על עם ישראל מפני הצבאות הללו של היטלר היו הצעקות של היהודים הירושלמים בישועס ינקב, בבית כנסת ישועות יעקב. כבר שהם היו במצב של אין ברירה. לא היה שום פינה בלב שסומכת על מטוסים, על כוחנו, על צבאנו. לא היו תשדירים ושידורים בשידור חי ובכל הרשתות ומהרשתות של הטלוויזיה לטלפונים הכשרים דרך המזעזעים הללו קווי הנייס שמעבירים את כל השידורים מהטלוויזיה אל הישיבות, הטלוויזיה בערוצים השונים. לבחור ישיבה שומע את הדיבורים של הרעב ושל השחץ. אנחנו נתקוף ואנחנו כבר השלמנו את הכיבוש של עזה ושל צפון עזה ושל חאן יונס כיתרנו עד הסוף, ושל בסוף פתאום שומעים שמתחת לאף זורקים פצצות והורגים חיילים. אבל הדבר הזה מכניס לשעננות את אותם בחורים או את אותם אנשים שצמודים למקלטים, צמודים לכל הערבובים שלנו איתם, וממילא הם לא כל כך זועקים כיוון שהם לא מרגישים שהאויב נמצא בפנים. וכבר ראינו תופעה כזו. ידוע שרבינו הרב בעל הילד השחר, הרב שטיינמן, היה תמיד במקרים האלה, כנראה זה היה קורה לצערנו, והיה מזרז את העניינים בצורה מאוד חזקה, כשהיה מביא את הסיפור המדהים בגמרא, המדהים על אותו מלך יהויקים. הגמרא במסכת מועד קטן, בדף חפה ועמוד א', מספר את הייתה שם תופעה מדהימה. המלכים האחרונים שמלכו בארץ יהודה לפני גלות, הגלות הקשה של בבל, של מגילת איכה, היו יהויקים, יהויכין וצדקיהו. יהויכין נקרא גם יחוניה, ו-11 שנים לפני שגלו לגמרי בזמן צדקיהו ולא נשאר אוף ביהודה, ציפור לא עברה ביהודה מתוך ה-70 שנה, 52 שנה לא עבר אוף ביהודה, אז 11 שנים קודם היה את ההגליה הראשונה בשלב הראשון של גדולי התורה, שבתוכם היה גם מרדכי היהודי. כפי שאומרים במגילת אסתר, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. אותו מרדכי כבר היה מגדולי התורה ממש, הם נקראים החרש והמסגר גדולי התורה, זה הביטוי שלהם בנביא הועיל, וכשהם פותחים את הפה, כולם מחרישים לשמוע בקשב רב את דבריהם. מסגר, הם גורמים לכך בדבריהם שכולם סוגרים את הפה כדי להקשיב בקשב עצום. אז הוא גלה עם יחוניה, 11 שנים לפני צדקיהו, בסיבוב הראשון, בשלב הראשון, והם הכינו את המקום בבבל עם כל מיני תלמודי תורה וישיבות, בבחינת ואת יהודה שלח לבניו גושנה להורות לפניו, שעם ישראל מגיע למקום, דבר ראשון, תלמודי תורה, ישיבות ובתי מדרש. אז זה היה יחוניה, אבל לפני יחוניה היה יהויקים. עכשיו, קרה דבר מדהים. ירמיהו היה נביא השם, והוא כתב את מגילת איכה עוד לפני שקרו האירועים בנבואה. איכה ישבה בדד, העירה ואיליו. את זה הוא כתב לפני שקרו האירועים, כולל ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. כולל כל התיאורים המזעזעים לפני שזה בכלל קרה, הוא כבר כתב את מגילתו, את איכה, מגילת קינות, כתב ירמיהו הנביא, כפי שמבואה בגמרא, בבא בתרא דף י"ד. ובא ירמיהו, והביאו ליהויקים, אדוני, תראה מה עלול לקרות, תראה מה הוא מנבא פה, תעשה משהו, תצעק אל השם, תחזור בתשובה, תחזק. אומרת הגמרא, תקשיב איזה דו שיח התנהל בין מלך ישראל יהויקים. וכך אומרת הגמרא שם במועד קטן, אמרו לו, כך היה חוזר הרב שטיינמן שוב ושוב, אמרו לו ליהויקים, ירמיהו כתב ספר קינות, אתה יודע שכבר הגלות היא סגורה? וירמיהו כתב ספר קינות, זה נקרא מגילת איכה אצלנו. אמר לו, מה כתיב בי? שאל המלך, תגיד לי מה כתוב שם? מה הוא כתב? בשם השם, לא מדובר בחילוני, לא מדובר באתאיסט, לא מדובר בכופר ובאפיקורס, אלא מלך. אמרו לו, הוא כתב איכה ישבה בדד. עם ישראל יושב בדד, זרקו אותו. אמר לו, הוא אנה מלכה. אנה מלכה. מה פירוש? לי לא יקרה כלום. אני מלך ואני מוגן. אני מלך ואני מוגן, אני מסודר. זה דבר מדהים. הוא אומר, לי לא יקרה שום דבר, יש לי חיילים, אני מסודר, לא אכפת לי שישבה בדד. אמרו לו, בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. הוא כותב בשם השם, שיהיה פה מצב של לילה, יש פה מצב של בכי, כלומר של מבוכה, ויהיה פה מצב של דמעה, של מדמע, של הרבוב, של חוסר, של פשוט פחד עצום, חוסר ברירות, חוסר ודאות, כמו שצועקים ראשי העיריות בצפון. חוסר ודאות. שמעתי שראש עיריית נשר הודיע לכל הציבור, חבר'ה, תכינו המגזיות, כלומר גזים קטנים, תכינו בבקשה כל מיני גנרטורים קטנים, חיזבאללה ישלח פצצות וישתק את החשמל. תכינו בבקשה אוכל, שמן, אורז, והוא קיבל את זה כנראה מפיקוד העורף, שאלה כנראה יודעים באמת מה קורה בפנים, בפנים, בפנים. והוא לא רוצה שיאשימו אותו בהמשך בוועדת חקירה שאי פעם תקום, למה הרדמת את האנשים שלך בנשר או בסביבה שם באזור הצפון. אז הוא את שלא עושה לפרוטוקול ומודיע לכולם. אבל זה לא קשור אלינו, למה? אנחנו מסודרים. צעים בבני ברק, בירושלים, הכל עובד רגיל. הסופרים, הכל עובד. יש ברוך השם, שפע רב. אנה מלכה, אמר הרב שטיימן, הנה יהויקים אומר, אני מלך, אני לא חושש מזה שגלתה יהודה מעוני. אני מלך ואין לי עוני. כל החנויות, לצ'ונטים, וכל הבבלח, וכל כל הקוגלים, וכל החמין, וכל הצ'ונטיאדה, הכל מוכן. גם ליום חמישי הקרוב, הכל מוכן. המשיכו ואמרו לו ליהויקים, אומרת הגמרא, המשיכו ואמרו לו, את המשך הפסוקים שם במגילת איכה, כתוב בהמשך שם, אדוני, היא גלתה יהודה מעוני. גלתה יהודה מעוני. אני מלך, אני לא חושש לזה. יש לי חיילים, יש לי בית, יש לי ארמון, לא יזיזו אותי, יש לי שריונית חוסם, יש לי רב בריח, יש לי פלדלת, יש לי חצרות על גבי חצרות, לי לא יש שום גלות מעוני. הלאה, אמרו לו, דרכי ציון אבילות מבלי באי מועד. דרכי ציון אבילות, תראה מה שקורה ברחובות. כל הגליל ריק. איך כתוב שם בעקבות משיח בגמרא בסוף מסכת סוטה? הגליל יחרב. סימן שלא חלמנו שהוא יבוא לידי יישום, שכתוב אצלנו בגמרא, במשנה בסוף מסכת סוטה בדף ממתת, לפני קרוב ל-2000 שנה. שהסימנים לפני ביית המשיח זה שתהיה חוצפה נוראית ובן קם באביו, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, והמלכות תהפך למינות ובית הוועד יהפך לזנות, וכל הרשימה שכתובה שמה, קלה וחמותה לא מסתדרים, ובין השאר היוקר יאמיר, המדינה הכי יקרה בכל אזור אירופה, מדינת ישראל, כמה עולה פה חלב או כל מיני מוצרים בסיסיים בהשוואה למקומות אחרים, היוקר יאמיר, והנה עוד סימן, הגליל יחרב. מה פירוש יחרב? לא יוכלו לגור שם, אנשים ברחו, מה אפשר לגור? שמו אותם במלונות, כביכול עטפו אותם במעטפת של זהב, נו אפשר להיות בחדר של מלון 5 אנשים, הורים ו3 ילדים, בחדר וחצי, וכל אחד נתקל בשני, הלוך ושוב, אין בית ספר, אין כלום, כמובן האינטרנט פועל יומם ולילה, רק לחשוב מה עושים שם ילדי המפונים יומם ולילה, מה מתרחש שם, ועזבו את הבית, אדם עוזב את הבית, לא הולך לנופש יזום ליומיים, 3 או לשבוע, 2, הוא הולך על כורחו, זרקו אותו מהבית, והוא שומע בחדשות שהפציצו את הבית שלו. הפציצו את מטולה, כפר גלעדי, מי מדבר על היישובים האלה שממש מול העיניים שלהם, מושב מרגליות, אין, מקומות שכולנו מכירים מהצפון, חרב. אבל זה לא הגיע, אנה מלכה, אצלי בבית הכל בסדר, בשכונה אצלי הכל בסדר, אנה מלכה. יהויקים אומר, אני מסתדר, הגלות הזאת לא הגיעה אליי, אני מסודר. היו צריה לראש, באו ואמרו לו, אתה יודע מה יהיה? הוא כתב שאתה לא תהיה מלך, זה יגיע אליך הביתה. אלה שצרים על ירושלים, הם יהיו ראשי המקום, הם ינהלו, הם יתפסו לך את השלטון. וואו, אז הוא שאל, מי אמר את זה? ירמיהו? מה עושים? חוזרים בתשובה? לא. מחק את כל השמות, היה דתי, חרדי, אז הוא לא רוצה לשרוף את מגילת איכה עם שמות הקודש, אז הוא עשה איזשהו גירוד, איזשהו עקר את השמות כדי לגנוז אותם, ושרף את המגילה. זה כמו אותו אחד שאומרים לו, יש לך חום גבוה, אתה לא יכול בשום אופן ללכת היום לטיול השנתי באזור הבניאס או באזור המשושים. אז מה עושה הילד או הנער בחשאי? שובר את המתחום. זה הפתרון שלו. אין מתחום, אז לא רואים שיש לו 40 חום. שובר את המתחום. לא, זה בסדר, אני מרגיש טוב. הלך ירויקים, ואמר, הוא סתם מדבר, הוא פסימי, הוא פנאט, הוא קיצוני, הוא אדם עם תרחישי קיצון, כל הזמן רואה שחורות. לא שומעים את זה? יש איזה בצבא אחד שכל הזמן אמר להם שחורות, בריק אחד, יצחק בריק, איזה אלוף, אמר להם כל הזמן, אתם לא מוכנים, אין לא דבר, אלמלא שבאה אמריקה ודחפה כאן בלי סוף נשק ותחמושת, מהיום הראשון שאחרי שמחת תורה, מי יודע מה היה קורה פה, הדישות, הסחיכות הזו שהכל מסודר, בסוף רואים המחסנים ריקים. הבורא ריחם עלינו, שלח את הידידה הזו, את המלכות של חסד הזאת באמריקה, והזרימה פה רכבת אווירית של פצצות וכדורים וכל מה שצריך. ועכשיו הלכו לשם אתמול, היום, שלשום, הלכו עוד פעם ראשי המשרד הביטחון להתחנן, תשלחו הלאה. וצועקים עצמאות, עצמאות, עצמאות כל הזמן. איזה עצמאות? כל הזמן זרימה משם. כסף, מי מדבר על תקציבים של מיליארדים בתור שנורריי, בתור ממש קבצנות, מה שעשו כל הזמן ולגלגו כביכול על יהודים שקיבצו נדבות. אין לך מקבץ נדבות יותר ממדינת ישראל, חי על ההזרמות האמריקאיות, מיליארדים לשנה. עדיין נשאר השחץ, אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו נשחליט את גורלנו לבד, ניקח את גורלנו בידינו, סיסמת הציונות. אנחנו אומה ככל העמים, אנחנו אחראים על המדיניות שלנו ועל הגישה שלנו, ויש לנו את העצמאות שלנו. אנחנו לא ניכנע לאף אחד. רבותיי, אנחנו חייבים לאזן את זה. מה לעשות? זה אחים טועים. מה לעשות? זה תינוקות שנשבו. לא בשבי של החמאס. בשבי בכוחות היצר האפלים ביותר של האגו, של התאוות, של ההפקרות הדמוקרטית כביכול, שאדם יעשה מה שבא לו ולא יגידו לו, לא אלוקים ולא אנשים, מה לעשות? שלא יגידו לו ולא יכתיבו לו שום מוסכמות. חירות מוחלטת ליצר להשתולל ולעשות ככל העולה על רוחו, רק אל תפגע בזולתך, כמו כללים שיש בכביש, שלא יהיה אקסידנט ותאונות. מה לעשות? זאת הגלות הקשה, הגלות בידי הערב רב. הגלות ביד כוחות שלצערנו כל אלה של היום, כמעט כולם הם כבר תינוקות שנשבו. זה תהליך שהחל כבר אצל האשכנזים לפני כ-200 שנה עם ההשכלה והציונות, ועם שיו אצל הספרדים לפני כ-100 שנה. והנוכחים היום זה כבר לא השנה ופירש, זה כבר אלה שנולדו לתוך הריק הזה. והם לא יודעים. אז אל מי הבורא מדבר? אל מי? אל מי הבורא מדבר? אל מי שמבין את השפה? אז אם ככה, על מי מוטלת החובה? על מי מוטלת החובה לזעוק אל השם? ובאמת לא לסמוך על זה שברור לי שהכל בידי שמיים. יש פה בעיה נוספת, שלישית. אחד, כפי שאמרנו, מי יודע אם אנחנו באמת מאמינים שאנחנו... ש, 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 שבאמת זה הכתובת בצורה מלאה בעומק הלב של והשבות האלה ובך. מאמינים במידה מסוימת מן השפה ולחוץ, אולי קצת קצת בפנים, אבל להשליך על השם יאהבך והוא יחלקלקה. הבחינה הזו היינו צריכים לצעוק כמו משפחות השבועים, משפחות החטופים, אותו דבר. לא צועקים, אלא מה הם צועקים? כבר שלהם נדמה שהסמכות נמצאת והיכולת נמצאת בידי ראש הממשלה. אבל אנחנו יודעים כמה הוא מוגבל, ולא נעים לו לומר את זה. לא יכול, אני לא יכול לשחרר. לא יכול, הם רשעים ארורים, החמאסניקים האלה. אין עם מי לדבר, הם לא אכפת להם שנהרגים להם מאות אלפים. העיקר הוא ספון שמה ושם סביבו 30 חטופים, ועוטף עוטפים אותו שם באחד המעמקים של המנהרות בחאן יונס. אבל למשפחות נדמה שזה כן בידו. נדמה להם שזה בידו, אז הם צועקים אליו. מי שבטוח שהכוחות בידו של בורא העולם צועק אליו בשיא התמימות ונענה. הדבר השני הוא התחושה שאין לי בעיה בעצם. אין לי בעצם בעיה. למה? כיוון שאני מוגן. יש לי הבטחה של החזוני שבבני ברק לא יקרה כלום. רבותיי, האחדות, התחושה של הערבות, התחושה של מאות אלפים, מאות אלפים שרועדים להרים טלפון, שמה מטעם מהצבא מתקשרים שרוצים לבקר אותם קצין העיר, להודיע משהו. להפעיל דמיון מודרך, להפעיל דמיון כלשהו. הנה, 24 משפחות, ביממה האחרונה, הגיעו דפקו בדלת, פסיכולוג, איש צבא ואחות, מלווים בזריקות שונות של חומרים, חומרים כימיים שבאים להרגיע התפרצויות של זעם ואלפונות וכל מיני בעיות לב. ובאים להודיע, הילד לצערנו נפל שם באיזה מקום במרכז עזה, ואין מה לעשות, המצב הוא כזה, אנחנו בוכים איתכם יחד, מחבקים אתכם כל המילים, וצריכים להתכונן, הוא נפל על המולדת וכולי וכולי. תכפיל את זה כפול 24, ושם מתחילים טלפונים לכל האחים והבני דודים והשכנים. אסור לחשוב על זה. אפשר לטייל בחוצות ולעשות קניות רגילות יש פה איזה משהו שמדבר על העובדה שעם ישראל הוא כסה פזורה ישראל, כסה לא מפולגים, הם באמת נשמה אחת. אתה אחד זה הבורא, ושמך אחד זה התורה שכולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עם ישראל זה אחד, וכשיש פצע קטן אפילו בציפורן של האצבע הקטנה של הרגל השמאלית, כל הגוף כואב. איפה זה? יש צער בעם ישראל. יש צער. אני מדבר לעצמי, אני מנסה לעורר, למה שנקרא... הפה מעורר את הפנים, האמנתי כי אדבר, אני מדבר ומדבר ומדבר, אני מקווה שזה יחדור גם ללב של כולנו, והדבר הזה מוליך אותנו לכיוון מחשבה שבאמת הגיע הזמן לנהל את המציאות שלנו קצת בצורה שונה, ולהביע איזשהו זיהוי, הזדהות יותר נכון, קישור או הרגשה של איזשהו נויסה בעול אל מי שהפנייה מכוונת אליו, והפנייה מכוונת שוב אל מי שמבין את השפה הזו. אני לא מצפה שבחור שלמד באיזשהו תיכון חדש בתל אביב או בבית ספר כדורי או בגימנסיה הרצליה שיתחיל להתפלל עכשיו. אני לא מצפה. אין, הוא למטה למטה ואין לו בכלל כלים. זה כמו שתבקש מאדם בלי כנפיים לעוף. אין מצב, אדם בלי רגליים לרוץ. תינוקות שנשבו לא בעזה, בשבי פי מיליון יותר גרוע, בשבי הכפירה והפיקורסות והניתוק מ-3,335.5 שנות יהדות. אז מי שכן יכול לפנות אל הגורם האמיתי, שיש לו את הכוח, יש לו את האפשרות, זה העניין הזה. ואני רוצה להעיר את הנקודה השלישית, והיא, אני חושב שיש פה עוד זווית. אנשים חושבים, הרי אני מאמין שהכל משמיים. אני באמת כואב את הכאב של אותם מאות אלפים שמפונים ומאות אלפים שיש להם ילדים בפחד מוות וכולי. אבל מה רוצים ממני? אני יודע ומאמין באמונה שלמה שהכל בידי שמיים. אני לא מאמין מילה אחת לקבינט המצומצם ולא המורחב. הכל הצגות. רבותיי, אבל אתה לא מתפלל. אתה לא צועק. אתה לא צועק. מה זאת אומרת לצעוק? למה צריך לצעוק? אני מאמין באמונה שלמה שאכן הבורא הוא בעל הכוח. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא הוא בעל הכוח. רבותיי, פרשת השבוע, ראיתי דבר ובאמת יוצא יוצא מן הכלל, שחייבים לפרסם אותו, חייבים לידע אותו. ידידי הצדיק הרב יצחק רוטשליט פרסם את זה היום, וכתב את זה, וזה דבר שראוי לפרסום כמה שיותר. הוא בא ואומר, בפרשת השבוע עם ישראל יוצא ממצרים למדבר לכיוון הר סיני. פרשת השבוע, פרשת שירה, פרשת בשלח. ישנם שם כמה עניינים של התפר, ספירת העומר, 50 יום שבין היציאה ממצרים, ב-15 בניסן, לבין קבלת התורה בסיוון. היה להם חוסר מים. והעם פנה וטבע ממשה ואהרון, תנו לנו מים ונשתה. יצאו למדבר. יש להם כמובן ביטחון בהשם יתברך שהוא, שוב, מדובר ב-20% האלה שבטחו בהשם ובמשה עבדו. לא מדובר באותם 80% של, שנשארו ומתו בשלושת ימי אפלה. והם לא האמינו שאפשר להתקיים בתנאי מדבר ל-25 מיליון אנשים, למרות שראו את מכת דם צפרדי הקינים הרוב דבר שכין ברד, אלא לא רצו לצאת, כפי שלפחות יש להם קירת גג מעל הראש, למרות שיש עבודה ומירור חיים על ידי המצרים. אז מדובר על 20 מיליון שמתו בשלושת ימי אפלה, שואה כפול שלוש. ואלה לא ראויים להקים את העם היהודי, כיוון שאין פה תשתית להחזיק מעמד 3,300 שנה בתנאי גלות ותנאים שונים ומאוד קשים. מי אנחנו? צאצאים של ה-20% וחמושים עלו בני ישראל תחילת פרשת השבוע. אחד מחמישה, במקרה הכי טוב, לא אחד מ-5,000 כמו דעות, או אחד מ-500, או אחד מ-50, אלא אחד מחמישה. נו, אז ה-20% האלה קיבלו צלש מהקדוש ברוך הוא, קיבלו ממש ממש הודעה, בא ירמיהו הנביא, ואמר לעם ישראל, הוא יקו אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. הם לא שאלו שאלות, איך נתקיים בתנאי מדבר, כמו שה-80% שאלו. ה-80% אמרו, אתה משה רבנו אומר בתורה, שמדבר זה מקום נחש, מקום שרף, מקום עקרב. איך נתקיים שם? 60 מעלות מתחת למעל האפס בקיץ, 45-50 מעלות מתחת לאפס בחורף, איך תחזיק שם 25 מיליון אנשים? אבל ה-20% לא שאלו, סמכו על הבורא, שמה? שיש לו פתרונות, מאן יעיף חיי, יעיף מזוני, מי שנותן לי את הדופק ואת החיים, אין לו שום בעיה לתת לי לחם, אני סומך עליו. זה ה-20% שקיבלו כאלה שבחים שמלכו אחרי הבורא, כמו קלה, אהבת כלולותייך, לכתך הרי במדבר בארץ לא זרוע. נו, אז למה לא הגיע המים? הם צועקים, תן מים, הוא צודק. שואל האור החיים הקדוש בפרשת השבוע, על הפסוק הזה, תנו לנו מים ונשתה, הם יצאו למדבר, בטחו בהשם יתברך, שיספק להם את המזון, והנה, העם צמא ויצמם לשתות. והיה לנעם על משה, מה הם לא צודקים? למה יש תלונה? הרי הוצאתם אותנו מלמדבר והבטחתם שאנחנו נוכל להתקיים פה. לא, המקום הזה נקרא מסע ומריבה, על שרבו בני ישראל וניסו את הקדוש ברוך הוא. מה לא בסדר? למה מריבה? הם טענו וטבו בצדק, הרי הם עזבו את מצרים והלכו אחר משה ממש מתוך אמונה, זכרתי לך חסד נעורייך. אומר האור החיים, ונראה שזה פה מה שקורה, זה דבר השלישי שעלינו לפעול, ונראה כי השם ניסה אותם להדריכם, לשאת עיניהם ולהתפלל לפני השם, כי זה עיקר גדול באמונה ובהשלמת הנפש. לא מספיק שאתה בוטח, תצעק, השמיני את קולך, הריני את מראייך, כי קולך ערב ומראך נווה. אני רוצה לשמוע אותך מתחנן, כמו אותו משל על הפסוק הזה בשיר השירים, שאותו מלך רצה את אותה נסיכה, והיא לא התייחסה אליו, אז הוא שלח כלב מדהים נורא והיום, במקום שהיא לבד בלי שום משרתים, כדי שהיא תצעק הצילו, ואז הוא יוצא החוצה ואומר, או, את זה רציתי לשמוע, שאת פונה אליי. כל פנו אליי ויבשעו, אומר דוד המלך. זה אומר האור החיים, נכון, עם ישראל צודק, הוא הלך אחרי השם יתברך במסירות עצומה, אבל יש, כמו שממשיל את זה מישהו יפה, אדם יש לו כסף בבנק, הרבה כסף, הוא ניגש לכספומט, בלי שילחץ על הקוד שלו, הוא לא יקבל שקל. היי, הוא יצעק היום עד מחר, יש לי הרבה כסף שם בבנק, המון. נכון, אבל בשביל לקבל את הכסף אתה צריך ללחוץ על הקוד שלך. התפילה זה הקוד. התפילה זה הקוד, זה כלל ברזל. אתה מקבל על ידי הצינור הזה שנקרא זעקה. כשוישמע אלוקים צעקתם, אז הוא הוציא אותם ממצרים. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. הצעקה פותחת את המערכת כדי לאפשר את הזרימה של הישוע. זה לימד אותם הבורא. מה אתם רבים איתי? אתם טובים ממשה? תצעקו אל השם. למרות שאתם צודקים, הלכתם אחריי והסתמכתם על זה שנקיים אתכם במדבר, אבל מה אתם פונים אל המנהיגים? תפנה לבעל הבית, תבכה לבעל הבית, תוציא את האמונה שלך מן הכוח אל הפועל, אל תסתמך על זה. הוא אומר שם בבני ברק, בירושלים, במודיעין עילית, ברכסים, בשדרות, באופקים, בתפרח, בבית שמש. מה אני מאמין? מה אני לא מאמין שהכל משמיים והצבא זה שליחים באלמה? אדוני, תצעק כדי לקבל את השפע. מה צריך עוד להיות? שחיזבאללה ידייק עוד יותר, חס ושלום? שיוציא את המאות אלפי טילים שיש לו, שהם הכי מדויקים שיש? שהוא מכסה את כל ארץ ישראל, לא אסור לפתוח פה לשטן? מה אתה מחכה? לראות בעיניים שקורים שוחות בפארק הלאומי? מה אתה מחכה? מראים לך שאי אפשר, לא סומכים, תראה כמה הרוגים, תראה עם כל הצבא ועם כל היכולות, והצבא הכי חזק בעולם, תראה מה שקורה כאן. אז למי פונים? לתל אביבי? פונים לאותו אחד שבקסריה? פונים לאותו אחד שנמצא שם בכפר שמריהו, ששקוע שם באינטרנט ובכל העניינים שלו? פונים אליך, תזוז קצת. זה היסוד. הבורא עשה לעם ישראל חינוך בפרשה. איך? תדעו לכם, כל דבר שאתה זקוק לו, הדרך היא לבטא את התלות שלך בבורא באמצעות נשיאת עיניים אל על ולהתפלל לפניו. והטעות של עם ישראל הייתה שהם חשבו שכיוון שהם כעת במדבר והם בידי השם יתברך, אז מה צריך להתפלל? זה ברור שהשם יעשה, הוא בוטח בהשם, אז השם יספק להם את המים ואת כל מה שצריך. לא, כל מצב צריך לצעוק ולבקש ולהתחנן. ואלה שלושת הפרטים שלכאורה צריכים את הסיטוט. הנושא הראשון, אני רוצה לסכם אותם פשוט בכותרות. התחושה הזאת שזה לא אצלי, זה לא אצלי, ירויקים, אנא מלכה, זה לא הגיע אליי, אני לא רואה את זה. הנושא הזה של התחושה הכל כך בעייתית שאני בוטח ואני מאמין גם ככה, וזה שאני מאמין גם ככה, זה מספיק, אני יודע שהכל בידי שמיים. לא, צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, על ידי הפעולה הזו שנקראת זעקה. אפשר בצד, לא צריך בפינה כלשהי, אדם תופס את הפינה שלו, את המקום שלו, ובבית הכנסת, בבית, סוגר את הדלת, ומדבר עם אלוקיו. אנחנו כולנו תקווה, עיני עם ישראל נשואות אלינו, רואים רגליו של משיח. חזל אומרים, אם אתה ראו את הראומות מתגרות זה בזה, צפה לרגליו של משיח. העולם כמרקחה, סין, אמריקה, רוסיה, צרפת, כל מיני מדינות ערב, הכל גואש ורועש בגלל איזה ארגון טרור בצבא דרום. רגליו של משיח. לכן עלינו לצפות ובאמת לקוות. והתקווה והצעקה תביא את הישוע ואת הגאולה בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.